עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103.7, 104.5 FM. עורך ומפיק אסף נבו מעיין לויטין, אחראית על השידור, אחראי על השידור ברדיו צפון, אמג'ד בדר איתי באולפן, דוד ברטיים, מזרח,
וואלה. בוקר טוב, בוקר טוב.
טוב, יאללה, עכשיו אנחנו כמעט צורפים את הנושא של עם הבן אדם הבא, תדבר איתו. נצא לפרסומת אחת, ואז נהיה עם דוקטור משה ברנט. אוקיי, תגובת אהוד ברק, לקחנו תגובה, אהוד ברק ביקש לא להתייחס. סבבה. שלום לדוקטור משה ברנט.
שלום אראל.
מי שלא יודע, דוקטור משה ברנט, הרצאה שלו הפכה לוויראלית, בהרצאה שבה נקראת הכותרת של הבגידת האליטות, בו הוא מאשים את האליטות הישראליות, האינטלקטואלים הישראלים, שהם לא רואים את התמונה של משפט נתניהו. ואני שואל אותך, הנה, אתה רק יצאת לפני שבועיים עם קריאה להקמת ועדת חקירה ופוץ' וכו', והנה, יכול להיות שבעוד רגע הכל מסתיים בכל ענות חלושה, בעסקת טיעון, ואתה יודע, ולא אמיל זולה ולא דרייפוס ולא נעליים.
תשמע, מה שקרה מתוך כבוד אני אומר לך את זה, אבל מה שקרה בשיחה האחרונה ביניכם הוא פשוט עזוי. תסביר לי למה אנחנו מדברים על נתניהו. גם עכשיו אנחנו מדברים על נתניהו. אנחנו צריכים לדבר על הפרקליטות, על מנדלבליט. אנחנו צריכים לדבר על הדבר, הרי זה ברור עכשיו, הייתה הודעה של הפרקליטות בעצם במה שהם קוראים עסקת טיעון, שהעסק היה בלוף מההתחלה. ואנחנו עוסקים בנתניהו, אם הוא צריך ללכת, אני לא נכנס לסיפור הזה של נתניהו. אנחנו צריכים לדבר על עסקת הטיעון, ואתה צודק, שעסקת הטיעון היא ניסיון למסמס את כל הסיפור הזה. עכשיו נתניהו יעשה מה שהוא יעשה. אנחנו כציבור לא מקבלים את עסקת הטיעון הזה, מפני שאנחנו דוחים את... אני מדבר כאילו בשם הציבור לכאורה, אנחנו חושבים שהמשפט הזה היה בלוף אחד מההתחלה בעד הסוף, הוא היה לא לגיטימי, ולכן אין מה לעשות עסקות טיעון בתוצאה של משפט לא לגיטימי. מנדלבליט הוא בעמדה לעשות עסקת טיעון, מנדלבליט הוא בעמדה להתפטר ולעמוד למשפט, לדין. אתה מבין? הוא לא יכול לעשות עסקת טיעון. על מה אנחנו מדברים כאן? אנחנו צריכים לדבר עליהם.
אבל אתה באת מהם, ויושב פה דוד ורטיים, וראית, ובוא הנה, דוד, שאל אותו, אתה מוזמן?
ורטיים מזרחי.
ורטיים מזרחי, כן, דוד ורטיים. לא, לא, זה בסדר גמור.
אני מבין שאני יושב פה עם שני אשכנזים, אבל תסלחו לי שאני לא רק.
מה הקשר?
כן.
מה הקשר? אני דור צ'י בארץ, אתה יודע בדיוק איזה דם יש לי? יאללה, כן,
שאלה. חזרה לעבריין מנדלבליט, כן.
לא, אני לא אמרתי שעבר, זה הוא אמר, אני מסתייר.
כן, הוא אומר. אני רק רוצה רגע לשאול אותך, קודם כל אני צפיתי בזה, והוא מרתק, אני חייב להגיד, מי האנשים שיושבים מסביבך, ממליץ בכל מאזין?
הם אנשים, אמר, אז זה חוג שמתכנס פעם בשבוע אצל יוסף אגסי, ואנחנו דנים בכל מיני עניינים, כן? לאו דווקא פוליטיים אגב.
אבל הם ברי פלוגתא שלך, זאת אומרת, אני רואה שהם אנשים שמתווכחים איתך שם, ולא בכך, זאת אומרת, זה לא איזה חוג ימני רדיקלי או משהו בסגנון,
נכון? לא,
להפך. אוקיי.
עכשיו תראה, אני חייב להגיד...
רק שנייה, רק הבריין לכאורה, אני צריך לומר. כן,
כן. אני חושב שגם הבינו, אני חושב שהצופים הבינו שמדובר במטאפורה מצד שנינו. כי הוא לא עבריין, אתה יודע, אין אפילו כתב אישום, ואין אפילו...
לא, לא, אני לא אמרתי מטאפורה, אמרתי עבריין לכאורה.
מה העבירות שהוא חשוד בהן, לדעתך?
תיקים לראש ממשלה מכהן, אנחנו לא ברור מה קרה כאן.
אבל כדי שמישהו יהיה עבריין לכאורה צריך שיהיה נגדו כתב אישום, צריך שיהיו חשדות.
סליחה, אז אתה צודק, אז אני לא משתמש בבינוחים משפטיים. תראה, התראיינתי בבוקר עם... אצל... רצון.
לא משנה, אנחנו לא עושים פרסומות לאחרים.
היה שם עורך דין פורר, הוא אמר שהפרקליטות עברה מכתב אישום של 10 לכתב אישום של 1.
רגע, אתה תראה, אני חייב לשאול משהו, דוקטור ברנט.
ברנט.
ברנט, סליחה. תראה, אני רוצה רגע להבין, אמרת קודם, הסיפור הוא לא נתניהו, סיפור הפרקליטות. אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך על נתניהו, כי בסוף בסוף יש כאן, בוא נתייחס רגע, שנייה. בסוף בסוף יש כאן גם מציאות, יש כאן
לא. אבל הוא מרואיין.
אוקיי.
ובוא ניתן לו זה, ואז אנחנו, ואז אני אתן לך את השאלה, לא, אני אומר, כאילו, הוא אומר,
הוא אומר, ולכן אני רוצה לשאול אותו.
אני לא רוצה לדבר על נתניהו, אני לא רוצה,
אבל,
זה בדיוק התרגיל כאן.
מה התרגיל? יש את המציאות, רגע, יש את המציאות. אבל רגע, שנייה, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך את המציאות. אתה אמרת שהפרקליטות, זה מוכיח שזה היה בלוף, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
כן.
הרי עסקאות טיעון זה דבר מאוד פופולרי ומאוד מאוד נפוץ, נכון? זה קיים עם כל מיני אישי ציבור וכן הלאה. זאת אומרת, תמיד יש בזה קצת אלמנט של בלו, ותמיד נסוגים מהאישומים
המרכזיים.
רגע, שנייה,
אדם או שם, רגע, תשמע, אדם או שם שנתן שוחד 1.5 מיליארד שקל, אדם, והפרקליטות, על מה אתה מדבר בכלל?
לא, אז אני אומר, אז אני אגיד לך על מה אני מדבר. אני מדבר על זה שבמסגרת העסקה הזו, מסתמן, כן, עוד עסקה, מסתמן שירדו מסעיף השוחד, אבל יישארו כן סעיפים נוספים. אז אני שואל אותך, למה הם בלוף? למה סעיף תיק 1000 הוא בלוף?
אני אענה לך. כל המשפט הזה צריך להתבטל. הוא יצא לדרך בכדי להפליל ראש ממשלה מכהן. ולכן כל התוצאות שלו לא מעניינות אותי. אתה בעתיד,
אחרי שנעשה אבל תן לו לסיים לדבר, שאלת השאלה, תן לו לדבר, תודה.
חכה עד הסוף. אחרי שאנחנו נבטל את המשפט ותוצאותיו, ונעשה ועדת חקירה, רוצים להגיש נגד נתניהו כתב אישום בדברים אחרים שיגישו. כרגע התוצאות של הדבר הזה היה מסואב מהרגע הראשון שלו, וצריך לבטל אותו לחלוטין, כן? וכל מה שהם קוששו, אם בדרך, הוא לא מעניין אותי כרגע, זה, הטענה שלי היא פשוטה מאוד, הדבר יצא לדרך בכדי להדיח ראש ממשלה. ואם אתם לא רואים את זה, ואתם דנים, ואם אתה עברת מכתב אישום של 1.5 מיליארד לכתב אישום של כמה חודשי שירות, אני לא יודע על מה אתם מדבר שם, אז זה דבר...
לא, אגב, זה נקודה, אני לא נכנס לנקודה, ואני אגיד לך רק דוגמה אחת, שאנחנו חשפנו אותה בעבר, עורך דין דבורין ואנוכי, אני פחות, הוא חשף, אני פרסמתי, שלא העמידו לדין את התאגידים, בדרך כלל במשפטי שוחד, במיוחד,
שנייה,
במיוחד שיש משפט בטענה 1.5 מיליארד שקל, היית מצפה שהמדינה תחלט את הסכום הזה לטובת אזרחיה, והמדינה תתבע לדין, כמו שעל פי הוראת פרקליט המדינה, את הגופים האלה, את ידיעות אחרונות, את בזק, אבל אני אספר לך שרק אחרי שאנחנו חשפנו את זה, שנה אחר כך הבינו את זה, ואז התחילו שימור והכל תקוע. עכשיו אני אגיד לך את האמת, אין פה שום שוחד, כי אם הם באמת היו חושבים שיש להם פה שוחד להוכיח ותאגידים.
אנחנו הרבה קדימה כבר, אנחנו לא בשוחד.
אבל זה העניין, על אמרתם שוחד, אנשים יצאו לרחוב, והם לא אמרו מרמה הפרת אמונים, כי זה לא חזק להגיד, הם צעקו שוחד, הם צעקו שוחד, זה מה שהם צעקו.
טוב, כשאני אוכל לשאול שאלה או להשחיל, מה תאשרו לי?
לא, אדוני, תראה, התוכנית, אבל אני רוצה לשמוע את ברת.
בסדר, אבל הוא דיבר עכשיו 10 דקות, הוא דיבר, ואתה דיברת, ואני לא יכול לדבר. אבל אם אני לא יכול לדבר, בוא לפחות נקרא לזה באופן רשמי, אני שותק.
אתה כזה בכיין,
זה בכלל לא בכיין, עוד לא שאלתי שאלה, אני בכלל לא חושב
שאלה. תן לנו לשאול, נו.
תודה, תודה. אני בכלל חושב שאי אפשר לקיים איזה דיון, שזה דיון בדיוני, כן? להגיד, מדברים כאן עכשיו על הפרקליטות, אנחנו מתעלמים מהמציאות, המציאות היא שיש כתב אישום נגד נתניהו, לא נגד הפרקליטות, עם כל הכבוד וכל הרצונות החופשיים של כולנו. עכשיו, הדבר השני, רגע, כי זה הדיון, הדיון הוא על מה נתניהו, הדבר השני,
רגע,
אוקיי, אבל אני רוצה לדיון עם האם השמיים הישמים, הירח השם או הכוכבים, אוקיי?
אבל אנחנו מדברים עם דוקטור
ברנט. לא, אני לא מכיר בה הפרקליטות שלך, אתה צריך להבין. אוקיי, עכשיו, דבר אם אתה לא מכיר בפרקליטות, אז באמת אין לנו בשום בסיס לדיון. אם אתה לא מכיר בפרקליטות, אז באמת אין לי שום. אז אני לא מכיר, אז אני לא מכיר במוסדות המדינה, אז אין לי מה, אני לא מכיר בתך. אז אתה פנטזיונר, נו מה?
דוקטור ברנט, אנחנו חיים בדמוקרטיה?
לא, לדעתי לא. תשמע, דוד.
כן.
אני אומר, כאן הייתה הפיכה. האנשים האלה הפלילו ראש ממשלה, ואתה מצפה לי להכיר בזה שהם... שהם רוצים לעשות,
משה, אני מנהל פה דיונים על בסיס רציונלי. יכול להיות שזו תקלה שלי. אם אתה אומר לי, אני לא מאמין בפרקליטות, היא לא קיימת מבחינתי. אין לי על מה לקיים דיון. אין לי, באמת.
אני אגיד לך, אתה התחלת בתחילת התוכנית, אמרת, אני רוצה לשאול אותך, הראל, מה אתה? כי אתה יותר מעניין ממני. אז הוא יותר מעניין ממך וממני.
אז אפשר לשמוע אותו? אני שותק לך.
אני לא מאמין, תשמע, זה לא רציונלי לא להאמין בפרקליטות, אתה רציני? זה הדבר הכי רציונלי שאפשר לעשות. הם אנשים שהלכו, אני מצטט את פורר, על משהו ב-10, וחזרו ויצאו עם משהו ב-1 נגד ראש ממשלה מכהן. על מה אתה מדבר? אני צריך להאמין להם? ודאי שאני לא מאמין להם.
ומה התפקיד של התקשורת, דוקטור ברנט, בסיפור הזה?
התקשורת הזאת המקלה היוונית שתמכה בכל הסיפור הזה. תשמע, אנחנו מדברים, אני אמרתי זה בסרטון, אנחנו מדברים על אירוע בממדים היסטוריים, אמרתי, קראתי לפרשת דרייפוס הישראלי. וזה הקונצרט הזה, ראינו אגב את אחד המנצחים של הקונצרט הזה, בהופעה מבישה, זה אהרון ברק. תשמע, זה היה, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה של הפרטיטות, מביש, מביש, בן אדם שמופיע ואומר לך, מדבר על זה שצריך להחזיר איזונים, שצריך להחזיר אמון במערכת, הוא לא מתייחס בכלל לחוסר האמון שקיים, כן? הוא אומר, כלום, צריך להחזיר, למה צריך להחזיר אמון במערכת שהיא לא אמינה בצורה קיצונית? ובקשר לתקשורת היא גיבתה את כל הסיפור הזה. כל הסיפור הזה לא היה יכול להתרחש. אני קראתי לזה בסרטון עם מלא הערוצים הצפון קוריאנים האלה, 11, 12 ו-13, שגיבו את הקונספט הזה כל הזמן.
אני אגיד לך משהו, אני מציע לך לקרוא, והרבה אנשים יסכימו, אני זוכר את המאמר, המאמר המכונן של יואב דוטן, מי שהיה דיקן, הפרופסור דוטן, מדיקן האוניברסיטה העברית, והוא ב-2007 פרסם מאמר, ואמר שכל המערכות המשפטיות הן נעות כמו, בעקבות התקשורת, כמו להקת צרעות, לכיוון המטרה הבאה, וטוב, אני, ידידי, לא דוד לא יסכים איתך, אני אולי כן
לא
יסכים
להסכים.
איתך.
אני לא שאלתי, לא הצלחתי לשאול שום שאלה פה. אתה אם אתה מעלה מרואיין כדי לשמוע את הדרשות שלו, סבבה,
אני מעלה רעיין, כי הוא מעניין אותי, סבבה, אני רוצה לשמוע את דעתו.
אבל תן לנו לשאול עוד שאלה.
לא, עזוב, אני כבר ויתרתי, עזוב.
אתה ויתר, אבל אתה שאלת את השאלות הראשונות, זה לא פייר. אתה עושה פה,
יש לי המלצה אחת. אתה תקשיב
לשידור.
לא, 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 רגע, בדיוק. בוא נקשיב יחד לשידור היום אחרי, ושעוד שבוע נראה מי צריך להתנצל ולאכול את הכובע. נספור כמה שניות, אתה לא מתנצל אז בכלל,
אני כאילו שמעת, תראה, אני אומר לך ברעיון הזה, אתה שאלת את השאלות, אבל האיש המעניין הוא דוקטור ברנט, לא אתה.
אראל, אתה טעון השבוע, זה מובן לי, אני מכיל.
אגב, אם אתה מדבר, אני חושב שצריך להעמיד לדין כנראה גם את לאו מסי, לפי תמונות עם
משה חוגג. את מי?
לא, לא. ורטיים אמר לי שביבי הצטלם עם משה חוגג, וזה מוכיח את הקשר במשחק אחד של ביתה, אז אני מראה לו פה שלוש תמונות של משה חוגג עם לאו מסי מפריז סן ז'רמן, גם הוא הצטלם איתו.
הוא גם הצטלם עם קצב, אגב.
יכול להיות, יכול להיות שהצטלם עם הרבה אנשים. דוקטור משה ברנט, תודה רבה שעלית לשוחח איתנו, יום טוב. שלום לחברת הכנסת מיכל רוזין מרץ.
שלום, צהריים טובים.
ועדת השרים לחקיקה אישרה אתמול את חוק האזרחות בגרסת חבר הכנסת שמחה רוטמן, כלומר חוק עם מכסות. חוק שאתם מתנגדים לו, זה עובר בוועדת השרים, אחר כך יאיר לפיד, שר החוץ וראש הממשלה החליפי, יאיר לפיד, מציב ערר.
מגיש ערר.
מגיש ערר, אתם דרשתם את זה ממנו?
לא, אנחנו לא דרשנו את זה ממנו, אני חושבת שטוב הוא עשה. הקואליציה הזאת הוקמה, כמו שאתה יודע, ודיברנו על זה גם בעבר, הוקמה ממקום של מצד אחד אולי בלית ברירה, אבל מצד שני, כמו שקראתי לזה בעבר, סוג של נס פוליטי, הרצון הזה לנסות למצוא את המשותף ולא את המפריד, ולנסות להתקיים ביחד, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, ימין ושמאל ביחד. ולכן הדברים צריכים לבוא בהסכמות ובהידברות. היה לנו הידברות, כפי שאתה יודע וחלק מהמאזינים והמאזינות, היה לנו הידברות מול ראש הממשלה.
בפעם הקודמת.
הפנים, בפעם הקודמת. נחתם או הוסכם על מצווה שבמקום לצאת לדרך איתו, הוא הוקפה.
לחלוטין, כי שרת הפנים לא חושבת כמוכם. בואו אני אגיד לך את זה, אני אתן לך ניתוח קטן, ועל זה תתבססי. אתם עשיתם הסכם, אבל שרת הפנים בעצם בחצי שנה האחרונה לא הכניסה אפילו פלסטיני אחד, ואני אגיד לה כל הכבוד לה על הדבר הזה, ועכשיו מגיעים ורוצים שיהיה פה מכסות לדבר הזה. אבל הנה, אז למה אתם מתנגדים למכסות?
קודם כל בוא נדייק, כן. אנחנו לא מדברים על להכניס, אנחנו מדברים על כאלה שכבר חיים במדינה, באישור מתק, מה שנקרא אישור מערכת הביטחון, בעיקר נשים שחיות פה עם ילדים ישראלים, הילדים שלהם, עם בעל ישראלי, והן לא יכולות לא לעבוד, לא שיהיה להם רישיון נהיגה, לא לטוס לחול מנתב"ג, הן לא יכולות בעצם, לא יכולות לקיים פה חיים נורמליים עם המשפחה שלהם, כי לא נותנים להם שום מעמד. ולכן אנחנו מדברים על המשפחות האלה. ומה לעשות? אנחנו חלק מקואליציה, כמו שאני לא הופכת להיות, הילד שקד, היא לא הופכת להיות מיכל רוזין, אבל אני צריכה לחיות עם ההחלטות שלה, והיא צריכה לחיות גם עם העמדות שלי. ואנחנו הגענו לסוג של מקווה, שמה שקרה לא נתן לי את כל מה שאני רוצה, ולא את מה שהיא רוצה.
אז אוקיי, אז זה עכשיו אנחנו זה, אני מניח שלא תפרסי בפניי לחלוטין את המסע ומתן שלכם מול ה... מול הגורמים הימניים בממשלה, אבל, אבל, אבל מה, מה יקרה? יעבור החוק, אומר השר, נדמה לי השר שר, אומר ליושב ראש המפלג, לא ליושב ראש, לשרה זנדברג, לא תצליחו למנוע את החוק, כמה שתעלו יותר גבוה, תיפלו יותר חזק. זה מה שהוא אומר לכם. זאת אומרת, החוק הזה יעבור. בינתיים יש את החוק של רוטמן.
אני מצרה על השיח הזה. אני חושבת שזה שיח לא עולם, לא ראוי, בוודאי לא בין שותפים. אולי אם לא היה קורה מה שקרה בסוף שבוע האחרון, אז גדעון סער לא היה מרשה לעצמו לדבר כפי שדיבר אתמול בוועדת השרים.
זה מפתיע אותך? כי הרי מראש ידענו, זאת אומרת, ידעתם כשנכנסתם תחת החופה הזאת עם רוב ימני בממשלה, או לפחות מרכז ימין.
אתה שמעת מה היא אמרה?
מה?
היא אמרה שאם לא היה את הסוף שבוע האחרון גדעון, לא, אז למה, מה, את חושבת שזה בעסקת הטיעון נותנת להם?
בוודאי, הם רואים, בוודאי, להם יש ממשלה חלופית, לכם לא, זה יחסי הכוחות, צריך להגיד אותם.
כשאנחנו נכנסנו לממשלה הזאת, ולא שלא התפחלנו על הבטן, ולא שלא היה לנו קשה, בין את ראש הממשלה, ילד שקד שרת פנים, גדעון שר, שר משפטים, אנחנו הבנו בדיוק לאיזה קונסטלציה אנחנו נכנסים. אבל אנחנו הבנו גם שבשנתיים האחרונות יש פגיעה עצומה באמון הציבור, לא רק במערכת אכיפת החוק ובמשטרה, בפרקליטות, במערכת המשפט, גם במערכת הדמוקרטית, במערכת הפוליטית. החבר'ה הצעירים סביבי כל הזמן אמרו, די, אנחנו מפסיקים להאמין בדמוקרטיה, כולכם שקרנים, כולכם רמאים, כולכם אומרים משהו ועושים הפוך, וכולכם לא עומדים בהסכמים. אז אני חשבתי שנכון שהממשלה הזאת תיכון על מנת כן להציל בעיניי את הדמוקרטיה הישראלית. אם היום החלק הימני של המפה הפוליטית חושבים שהם, מה שנקרא, יכולים לעשות את הזיגזג ולהפר את ההסכמים, א', זו זכותם המלאה הפוליטית כמובן, אני חושבת שיש לכך השלכות על החברה הישראלית.
אז בואי, מה זה השלכות? נו, את בורחת מזה, תגיד, בסוף אתם אבל מיכל, אבל בסוף אתם עדיין, אתם הזנב של הממשלה הזאת, סליחה, בלי לפגוע, ואתם בסוף הם גוררים אתכם, אתם מסכימים לכל דבר ודבר, שכדי לא לפרק את הממשלה הזאת, אתם הופכים להיות באמת, אתם הופכים כאילו, אז בסדר, צייצנים בטוויטר.
בסדר.
אני חייבת לומר, אני אענה בזהירות.
אגב, למה לא התייחסתם, הדבר הזה בכלל בהסכם הקואליציוני? או שזה משהו שעכשיו עלה, אני מנסה פשוט להבין, כי זה מסוג הדברים שאפשר היה למנוע מראש.
היא רצתה להגיד שלא יצטטו אותה, אתה כאילו, טוב, אוקיי.
לא יודעת מה דיברתם כרגע ביניכם, אני אמשיך בתשובה שלי. פספשתי כנראה משהו בציניות או ברמיזות. אני אמשיך ואומר כך, אנחנו נכנסנו לממשלה הזאת מתוך הבנה מלאה, שמצד אחד אנחנו באנו להציל את הדמוקרטיה, להחליף כן את שלטון נתניהו, שלא רק בגלל השחיתות, בוודאי גם זה, אבל גם בגלל דרכו והפגיעה הקשה במערכות אכיפת החוק, מערכות החוק ובפוליטיקה הישראלית. באנו ועשינו את זה בעיניים פקוחות, לא בתמימות, לא בנאיביות. האם אנחנו מצליחים לעשות שינויים בתוך הממשלה? כן, אנחנו מצליחים לעשות שינויים. האם הצד השני גם עושה שינויים? גם עושה שינויים. אם תראה עכשיו מישהו מימין, הוא בתחושה שאנחנו לא הזנב אלא הראש שמוביל. אנחנו מרגישים שאנחנו הזנב ומתלוננים שהם הראש והם המובילים.
אז הכל טוב.
אולי תנסה איפשהו האיזון באמצע.
יפה, אז הנה, אז אמרתי, אתם הכל טוב, כל מה שיעשו, זה יקרה, יפה, יעבור חוק האזרחות, זה מרגש.
כל בוקר מחדש אנחנו קמים לאיזונים ובלמים. כל בוקר מחדש אנחנו עושים את האיזונים, האם להישאר או לצאת, האם נכון להיות בפנים או לא, האם ניתן להשיג יותר בפנים או יותר בחוץ, האם אנחנו מקדמים מדיניות או לא. כל עוד אנחנו מרגישים שאנחנו מצליחים לקדם מדיניות מחד, לעצור דברים שקשים לנו מאוד מאידך, אנחנו נהיה.
אני חייב לומר לך, אני לא, הכמות קלישאות ששמענו פה, לא נגדך, אלא בסוף אתם לא, בסוף שואלים אתכם שאלה פשוטה, יעבור, אתם תצביעו בעד חוק האזרחות או נגד חוק האזרחות?
התשובה היא לא.
תודה. טוב, חברת הכנסת מיכל רוזין.
אני לא שאלת אותי בצורה ברורה.
כן, כן, אני כאילו, מה אנחנו, כמה נעשה סיבובים, סיבובים.
אבל הרי, כשאתה שואל אותי ברור, אני תמיד עונה לך ביותר.
סבבה. סבבה, מכבדת, אז התשובה היא, מרץ לא מצביע בעד חוק האזרחות. חברת הכנסת מיכל רוזין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לדוקטור יבגני קלאובר.
שלום.
אני א', מתנצל, שבוע שעבר היינו צריכים לדבר כמה וכמה פעמים, אבל ככה, המהומות בקזחסטן דוקעו, עכשיו זה אחד, זה תחום העיסוק שלך, תחום הידע שלך, אבל בינתיים מתחיל בלגן באוקראינה. מה אדון פוטין רוצה?
פוטין רוצה שאחרי ברית המועצות ויצירת 15 מדינות ריבוניות שוויוניות, הוא חושב שבעצם יש היררכיה, ורוסיה היא בראש ההיררכיה הזאת. ויש לו יד, למעשה כמו שלאמריקאים יש יד באמריקה הלטינית, הוא אומר, אני משאיר לכם את האזור הזה ולא נוגע לכם שם, אז אתם תשאירו לי את אוקראינה ואת בלרוס ואת המדינות הבלטיות, שהם בכלל לא רוצים להיות תחת המאסטר הזה. אבל הוא חושב שהם צריכות מאסטר קודם כל. שזה תפיסה היסטורית, תפיסה היסטורית בעייתית, תפיסה היסטורית משיחית אפילו, היא קשורה גם לתפיסה דתית שלו, של האימפריה הרוסית, ככה הם רואים את עצמם כאימפריה רומית חדשה, וזה יוצר כמובן המון התנגשויות, כי אנשים לא אוהבים את זה.
אבל שוב, למה פוטין מרגיש שהוא היום יכול לשחק במגרש הזה ככה מול, בגלל מה? בגלל החולשה האמריקאית, בגלל ביידן? די ברור שהתאבון הולך וגובר.
א', חולשה אמריקאית. ביידן, כפי שהממשל האמריקאי, כשאנחנו רואים מה שהוא עושה בימים האלה, בשנה האחרונה, אז הוא למעשה יוצא נגד אמריקה האימפריאלית, כפי שהם רגילים, זאת אומרת, הם שונאים את אמריקה האימפריאלית. וזה בדיוק מה שפוטין צריך. במיוחד, הוא משחק על השסע שקיים בתוך הממשל. כי בתוך הממשל יש אנשים כמו למשל סאליבן, ויש ראש ה-CIA ברנס, שהם לגמרי מבינים את פוטין, הם לגמרי משחקים קו הרבה יותר מתון כלפיו. לעומת זאת, בלינקין למשל, הוא יותר, עמדה יותר ניצית כלפי רוסיה, והוא תומך באוקראינה. אז הוא מנצל את השסע הזה, והוא משחק, הוא מראה את החולשה של ארצות הברית, אני מסכים איתך.
ולאן זה יכול להיגרר? עד כמה פוטין לדעתך? תראה, בקזחסטן אני מניח, טוב, אנחנו נשמע מה קורה, אבל לאן הוא עוד יכול להוביל את ה... את השאיפות הללו הרוסיות להגמוניה בחזרה במזרח עד מלחמה?
הוא חטף מכות הוא חטף מכות גם בקזחסטן, ובעיקר מי שאנחנו רואים מתחזק בסיטואציה הזאת זה הסינים. זה היה מספיק אמירה אחת של שר החוץ סיני שהם לא רוצים לראות אף מדינה זרה בקזחסטן, שתוך יומיים כוחות של רוסיה, זאת אומרת זה הכוח הרב לאומי אבל בעצם זה כוחות של רוסיה, הם מתקפלים והם אינם. זו הייתה מכה רצינית. מכה נוספת בשבוע שעבר מבלינקין וכל השבוע הדיפלומטי בפגישות עם נאטו, גם שם חטף כמה וכמה מכות דיפלומטיות. עכשיו, איך נראה בן אדם שחוטף מכות?
זה נשאר בשאלה, כי נגמר לנו הזמן. דוקטור יבגני קלאובר, איך נראה? בינתיים אנחנו רואים שהרוסים מחזיקים מעמד. תודה רבה לך, עורך ומפיק אסף נבו, מעיין לויטין ברדיו 103, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון ופריג לייקמן רון שיין, דוד ורטיים, תודה רבה, יום טוב.